השם. אנחנו עסקנו בהלכות הקשורות לנהיגה, עד כמה שמירת החוקים הכללים של הביטחון היא דבר חשוב, שממש נוגע למצווה מן התורה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ולא תשים דמים בביתך, וכמובן הצלת נפשות, שהרי לא תעמוד על דם רעך, אדם צריך להציל את חברו, מסכנות שהוא נמצא בהן, קל וחומר שלא יכניס את חברו לסכנות, וכשהוא נוהג שלא בזהירות, הוא מכניס אחרים גם כן לסכנות, בנוסף לכך שהוא מסכן את עצמו. ומכאן נמשיך מעט, שאם אדם רואה את חברו נהג שנוהג לא בזהירות, אז הוא צריך להעיר לו, שנאמר, הוכח, תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, הואיל ואנחנו למדנו שמדובר כאן בחטא, אז יש על זה חובת הוכחה. ואם יבוא אדם ויאמר, אבל הסיכוי שאני אשפיע עליו נמוך מאוד, עדיין חייבים להוכיח, מפני שמצוות הוכחה היא גם כאשר סיכוי נמוך. כל עוד יש סיכוי, חייבים להוכיח. גם כשאין סיכוי, יש מצווה להוכיח, אבל כבר המצווה חלשה יותר. יש אפילו מי שאומר שבמידה ואין סיכוי להשפיע, כבר אין מצווה. אבל הלכה מקובל שיש מצווה. אלא מה? תודה רבה. אלא מה? שאף על פי שיש מצווה, זה נחשב פחות חמור. באיזה מובן זה פחות חמור? שאם האדם הזה חטא ולא הוכיח אותו, כיוון שאין סיכוי שישמע בקולו, הוא לא נענש עליו. אבל אם אדם יכול להוכיח מישהו, ויש סיכוי אפילו אחד שישמע בקולו, והוא לא מחה בידו, ואותו אדם חטא, אז זה שלא מחה גם שותף בחטא. כלומר, אם יש סיכוי שישמע בקולו ולא מחה, הוא נחשב אשם בחטא. אם אין סיכוי, אז אף על פי שיש מצווה, לדעתו הפוסקים למחות. אם הוא לא מחה, הוא לא נחשב שותף בחטא, כי הרי 100% שלא ישמע בקולו. כשאנחנו מדברים עכשיו על נהג, אין 100% שלא ישמע. יש סיכוי שישמע, ולכן צריכים להוכיח. אלא כמובן, ההוכחה צריכה להיות בדרך הכי טובה, שהכי תשפיע. גם תנאי נוסף בהוכחה, שצריכים לא להעליב כשמוכיחים. שנאמר, הוכיח תרחיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אמרו חרמים בספרה, יכול להיות שפניו ישתנו, כלומר, הוא ילבין את פניו בתוכחה. תלמוד לומר, ולא תישא עליו חטא, שלא יהיה על הפנים שלו איזו הרגשה של אלבון גדול. אבל להרגיז אותו אפשר. כי נחלקו בזה חכמים, עד היכן תוכחה. יש דעה שאומרת, עד שהוא יגיד לו, תפסיק, ינזוף בו. יש אומרים, עד שיקלל אותו. יש אומרים, צריך להוכיח אותו, עד שיקה אותו. כלומר, לא חייב להגיע עד ועד בכלל, אבל כמעט יעמוד להקות אותו. כלומר, זה ברור שהוא ממש מתרגז. לכן צריכים באמת שהוא להבין. כלומר, לא מדובר פה על כנראה אלבון קל, שאסור שהתוכחה תגרום לאלבון קל, כי אם אדם כל כך מתרגז עד שהוא כמעט רוצה לתת מכות, אז זה ברור שזה פגע בו. אבל אפשר לעשות אלבון, פומבי, לכתוב שלטים, כן, אפשר להעליב אלבון נורא, ואפשר להוכיח ולומר את התוכחה בצורה שהכי פחות פוגעת, אבל היא תפגע. אין מה לעשות, היא תפגע. והרמב״ם פוסק למעשה, שהמצווה להוכיח עד שהוא כמעט יקה. הוא אומר עד שיקה, אבל אנחנו מקילים, אומרים עד שכמעט יקה. עד לזה אדם צריך להוכיח. כלומר, יהיה פה איזה אלבון פרטי, אבל לא שיהיה לו אלבנת פנים ברבים, הוא אלבון גדול. כן.
אנחנו אמרנו שגם אישון זה דבר מסוכן שאסור לעשות.
נכון.
וגם נהיגה. אנחנו לא אומרים שכשאדם נכנס לאוטו שהוא הולך ומעשן, צריך להוכיח אותו שהוא מעשן. גם נהיגה, או שכן אומרים ככה, צריך להוכיח אותו שהוא מעשן. אתה נכנס לאוטו לקבל טרנק,
כן.
עכשיו, וגם כאן אותו דבר, כלומר, זה...
כן, הוא שואל, כלומר, כמו שאדם נכנס למכונית של חברו, והנהג מיישן, אז האם הנוסע צריך להגיד לו, אתה יודע שזה לא בסדר לעשן? לא. בואו נאמר כך, אדם רגיל, אין סיכוי שאם הוא ידבר עם הנהג, תפסיק לעשן, שזה ישפיע. אז אפשר להגיד, כבר אין עליו את המצוות ההוכחה העיקרית. בנהיגה יש סיכוי. ש...
גם זה נהג שנתן
טרנק. לכאורה יש סיכוי, ואני חושב שבעניין הזה זה יותר, ואני אסביר. מפני שאישון, הנזק הוא ארוך טווח. וגם להפסיק לעשן, זה דבר שלוקח יותר זמן. אדם צריך למצוא, תצליח. אני באמת שמעתי על סיפור, מישהו מהיישוב נסע טרמפ, והוא העיר לנהג שהוא נוסע מהר מדי או לא זהיר, אז הוא אתה רוצה תרד, והוא ירד. לדעתי הוא עשה מאוד בסכן, ככה צריך לעשות. כבר צדד, נסיעה מהירה מדי, נסיעה לא זהירה, היא מסוכנת. עדיף שאדם יישאר עוד זמן בטרמפיאדה, מאשר יישא בסכנת נפשות. כלומר, אדם רוצה טובה, אבל לא טובה שיש בה סיכון. ויכול להיות שזה ההוכחה הכי טובה. כי אתה שואל איך הטרמפיסט יגיד הערות לנהג שלו, הרי הוא עשה לו טובה. אם הוא בא ואומר, אני לא רוצה טובה כזו, אז מה יש להגיד יותר? זה ההוכחה? זה ההוכחה שההוכחה אמיתית. שהוא באמת, זה נראה לו לא טוב, עד כדי כך שהוא מוכן לוותר. טוב, אז אם כן, טוב שיוכיחו גם בעין הזה, ובוודאי אם מוכיחים, יוצרים נורמה יותר טובה, ובסופו של דבר יותר חיי אדם ינצלו. אתם יודעים, נתתי שיעור פעם על עניינים של סכנת נפשות, זה לא פעם, הרבה פעמים, והרבה פעמים שאלו את השאלה הזו. אז שגרים ביהודה ושומרון, גם מסתכנים קצת יותר. אז לכאורה, איך אנחנו חיים כאן ומסתכנים? אז השבתי, זה נכון. יש סיכון מסוים יותר במגורים כאן. הוא לא גדול, כי נניח הסיכון להרג בתאונת דרכים גבוה מהסיכון להיפגע בגלל מגורים ביהודה ושומרון. כלומר, אני מדבר סיכון להרג בתאונת דרכים למי שלא גר ביהודה ושומרון. שהסיכון של תאונת דרכים הוא סיכון יותר גבוה. אבל כנגד הסיכון יש גם סיכוי, כמו שנניח אדם הולך לחסוך כסף בבנק. אז יש השקעה סולידית, הסיכוי להרוויח הוא נמוך. כלומר, הרווח הוא מתון מאוד, 3% ריאלית לשנה, 4% ריאלית לשנה מעל האינפלציה, אבל זה בטוח, פחות או יותר, כן? כי זה תלוי, זה מעל השקל, זה לא... כלומר, יש בכל זאת נודות כלל עולמיות. ויש אפשרות להשקיע במניות, אפשר להפסיד 10%, אפשר להרוויח 10%, ובדרך כלל מרוויחים. אבל יש גם סיכון שיפסידו. אם ניקח את המגורים ביהודה ושומרון, הרי גם לפני 30 שנה שהתחילו לגור פה, אנשים פחדו לבוא לגור, ועשו חשבון, בואו נעשה חשבון, 30 שנה עברו כבר. ונראה את המשפחות שבנו ביהודה ושומרון, ואותן האנשים, אותו סוג של אנשים שנשארו לגור בשפלה, נניח. ואנחנו נמצא שבאופן ממוצע אלה שעברו לגור ביהודה ושומרון, יש להם יותר ילדים, החינוך באופן ממוצע הצליח יותר, יש להם גם ממילא, הילדים התחתנו יותר טוב, יש להם יותר נכדים, וההבדלים מאוד מאוד משמעותיים. כלומר, יש פה באמת, אני אומר מצד אחד סיכון, אבל קטן, זה לא סיכון כזה שאדם יכול להגיד, אני לא יכול לקחת על עצמי, כי אמרנו, הסיכון של תאונות דרכים, סיכון יותר גבוה, ואנשים נוסעים, גם לטיולים נוסעים, לא רק כאשר יש הכרח של כמעט פיקוח נפש או משהו כזה, אנשים רגילים לנסוע, למרות שיש סיכון. אז פה, למען מצאת יישוב הארץ, יש בזה ערך, זה לא סיכון כזה נורא. ויחד עם זה, יש פה סיכוי להצליח ערכית וחינוכית יותר. כלומר, אדם קשור למצוות יישוב הארץ, בזכות זה הוא בונה את המשפחה יותר טוב. אז כשאתה נמצא באווירה הזו של קיום מצוות יישוב הארץ, אז איך שהוא אומר לעצמו, יש ערך למשפחה. אז אם אותו אדם במקום אחד היה אומר, אני רוצה 4 ילדים, הוא גר במקום בישע, אז הוא רוצה 6 ילדים, או מקום אחד היה אומר 5 ילדים, אז ביישוב הוא רוצה 7 ילדים. וזה גם תלוי כמה שהוא יותר ביישוב, שדורש יותר מסירות, שיותר בלב השטח, כך הוא נדרש ליותר אידיאלים, יותר מסירות נפש, וכך הוא מוצא שיש לו יותר רצון לגדל משפחה. כי הוא יודע מה עיקר ומה תפל. כלומר, החיים במקום ערכי גורמים לאדם לשים את הדגש על הדברים החשובים. וכשהוא חי במקום שהסביבה יותר חומרנית, אז הדגש שלו יותר על הדברים החיצוניים, ואיך שהוא יוצא, שכשהוא מגיע לגיל 50, הוא רואה שמשפחה קצת קטנה יותר. דבר אחד, יכול להיות שאפילו סיכון אין יותר, כי צדעת שגם הצלחה חינוכית מפחיתה סיכונים. למשל, אנשים שמחנכים ילדים במקום פחות ערכי, הסיכון שהילד ילך לדיסקוטקים, לשתות לשוחרה, להיות בקטטות, לעשות תאונות דרכים בלילות כשהוא חוזר אחרי שהוא שתה לשוחרה, הסיכון יותר גבוה, והסיכון הזה קיים. אגב, הוא גם קיים ביישובים בישע. אין מקום שאדם יש לו תעודת ביטוח, אתה תצא בחינוך. בכל מקום צריך לחנך ולהשתדל ולהתמסר לזה. אבל הסיכוי להצליח יותר גבוה באופן משמעותי. גם אחר כך, כאשר מחנכים חינוך ערכי, אז אדם אחרי הצבא הולך לטיול בחוץ לארץ, ואם הולך לאיזה טיול וכמה הוא מסוכן, ושוב, מי שהוא נותן חינוך פחות ערכי, אז הסיכוי שילך לחוץ לארץ יותר גבוה, והסיכוי ששם ייקח סמים יותר גבוה, ששם ייפגע או שיעשה איזה שטויות בטיול מסוכן יותר גבוה, ואנחנו יודעים, כל שנה נהרגים כמה עשרות של צעירים בטיולים בחוץ לארץ. הרי כל הנהרגים בישע זה לא... היו שנים נוראות. אחרי הסכמי אוסלו היה איזה שנה, שנתיים, ממש נוראות. אבל באופן הכללי, לא מדובר על 10 הרוגים. ופה מדובר על שכבת גיל אחת שבה יש ממש הרבה הרוגים מטיולים, ומכל מיני מעשים לא זהירים. ואם נותנים חינוך טוב, אז מפחיתים סיכונים בדברים הללו. ואם אנחנו גם נצליח לחנך חינוך תורני, ובתוך זה לזהירות בדרכים, אז נפחית סיכון של תאונות דרכים. אם אנחנו נצא לכנה חינוך טוב יותר לבריאות ולתזונה נכונה, אז נפחית סיכון גם בזה. אגב, גם הלחץ והעשן שיש בערים הגדולות, גם הוא מוסיף סיכון. זה קצת כמו אישון, אדם שחי בעיר שיש שם הרבה מכוניות. זה ברור שהאוויר כאן יותר טוב. כך שאם נעשה חשבון כולל, יכול להיות שאפילו סיכון אין יותר, אולי אפילו פחות סיכון. בתחום אחד יש יותר סיכון, אבל בתחומים אחרים הסיכון נמוך יותר, והסיכוי לצאת בחינוך גבוה יותר, והסיכוי לגדל משפחה גבוה, גדולה, הרבה יותר גבוה. ולכן כל המצב שאם כן ההחלטה לגור ביישוב בישע, היא החלטה נכונה גם מבחינת ערך החיים, ערך של חיי אדם. כי יהיה בעזרת השם, לכל מי שמחליט לגור ביישוב כזה, יהיו הרבה יותר ילדים ונכדים ונינים. והחינוך שלו יכול יותר להצליח. כמובן, הוא צריך לשקוד על כך ולהתאמץ ולא להתרשל בעבודת החינוך. טוב, נמשיך. כהן שנהג ועשה תאונת דרכים, אם הוא נהג ברשלנות פושעת, אז בנוסף לכל החטא החמור שעשה, גם לא יכול לשאת כפיים, וגם אם יעשה תשובה, לא יכול לשאת כפיים. בעצם, אולי לא, נגדיר את הדבר את אותו. כהן שהרג את הנפש, לא יכול לשאת כפיים. ומדוע? שנאמר בפסוק. ובפוריסכם כפיכם, העלים עיניי מכם. גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. ידיכם דמים מלאו. מזה למד רבי יוחנן, נסרת ברכות דף למד בית עמוד בית, כהן שרג את הנפש, לא יישא כפיו. אז אדם כהן שקרא לו אסון כזה, שרג את הנפש, לא יישא כפיו. נחלקו השולחן ערוך והרמה, אם יחזור בתשובה, האם זה יועיל לו או לא. וכוונה חזרה בתשובה עם צומות וצדקות עצומות, זאת אומרת, ממש שינוי משמעותי באורח חייו. לדעת הרמה זה מועיל, לדעת השולחן ערוך זה לא מועיל. והפרי חדש אומר דעה אמצעית, אם הוא עשה את זה במזיד, לא מועיל. ושוגג, מועיל. אז אם הוא היה ברשלנות פושעת, זה כבר קרוב למזיד, וכבר אי אפשר יהיה להקל לו בעצם. כמובן אם קורה מקרה כזה, אז אדם יצטרך לשאול שאלת חכם, לראות מה עליו לעשות. ומכאן להלכות תפילת הדרך. כאשר אדם יוצא מן היישוב, אז הוא חושף עצמו יותר לסכנות. יש בזה גם עניין שכלי מובן. אדם נמצא במקום יותר מבודד, אז אם קורה לו איזה אסון, עד שיבואו כוחות הצלה לעזור לו, ייקח יותר זמן. ובכלל, כשהוא נמצא מחוץ למסגרת של היישוב, המקום פחות מאורגן, פחות מתאים לאנשים, ולכן באופן כללי הוא יותר מסוכן. ולכן, כשאדם יוצא מהמסגרת של החיים הרגילים, הוא צריך להתפלל. וגם מוסיף המהר"ל הסבר פנימי, שהמקום שאנשים גרים הוא מקום שיש בו איזושהי השראת שכינה מסוימת, או איזשהו גילוי של חיוניות אנושית. והמקום שלא מיושב הוא מקום של שממה, הוא מקום של מדבר, מקום שבו באמת אפשר לומר כוחות ההרס והחורבן והשיממון יותר שולטים שם. ולכן כשאדם יוצא ממקום יישוב למקום של שיממון, אז הוא נכנס כאילו לתוך ידיהם של כוחות השיממון. והוא נמצא יותר, והוא יותר חשוף לסכנה. זאת אומרת, זה גם מציאות רציונלית שאפשר להבין אותה, שלא מסדרים שבילים טובים ומעקות מסודרים בוודיות ובהרים במקומות שמטיילים, וגם בכבישים שנוסעים, אז כשמחוץ לדרך נוסעים יותר מהר. אדם פתאום היה לו פנצ'ר, אז הוא יוצא, צריך לחנות בצד, אבל כיוון שחונה בצד, זה לא מקום שמיועד לחנייה בצד, אז הוא פותח את הדלת, עלול למכונית מאחורה ותקע בו, גם אם הוא נמצא בצד, גם כן יכול לתקע בו. בקיצור, זה מקום שלא מתאים לאנשים, ונוסעים וגומרים. וגם אפשר להגיד, למה לא יושבים שם אנשים? למה אין שם עיר? למה אין שם הרבה אנשים? המקום כנראה עם פחות חיוניות. ולכן יותר בסכנה. ולכן כשאדם יוצא אז מהמקום מיושב, צריך להגיד תפילה. ואומר המהר"ל, לא מקרה שבתפילה אומרים אותה בלשון רבים. כאילו לומר, למרות שאני פרשתי מהחיים הציבוריים, כי אדם רק לחיות במסגרת ציבורית. זה האופי האנושי שהוא חי במסגרת של חברה. האדם הוא יצור חברתי. ולא כמו נמר או חתול של חי לבד, אלא הוא חי במסגרת של חברה. זה עושה נעליים, זה עושה בגדים, זה פקיד, זה רופא, זה נגר, וככה ביחד יוצרים את החיים האנושיים הטובים. אז כשהוא פורש, הוא צריך בתפילה לשתף את עצמו עם הציבור, ולכן אומר את התפילה בלשון רבים. וזו גם הסיבה שיש חשיבות ללוות אדם שיוצא לדרך, כי הוא להראות, הוא לא הולך לבד, אנחנו איתו, אנחנו מצטרפים אליו. אז זו אם כן תפילת הדרך, שומרים אותה בלשון רבים, כדי לשתף את כל הציבור איתו בתפילתו. ויש שואלים, מדוע התפילה הזו של תפילת הדרך לא פותחת לברוך? מתחילים יהי רצון לפניך, השם לוקנו ולוקי אבותינו, למה לא פותחים ברוך אתה השם? כי צריך לדעת, כל ברכה צריכה לפתוח לברוך. אם תשאלו, אהבת עולם שאנחנו אומרים בברכות קריאת שמע, למה לא פותחת לברוך? כי סמוכה לחברתה. קודם כל אמרו ברכת יוצר אור, ועל סמך ברכת יוצר אור, שהיא כבר היה בה ברוך, אז לא צריכים לפתוח באהבת עולם בברוך. יש אומרים שזה על סמך הברוך של תחילת יוצר אור, יש אומרים על סמך הברוך שאחר, שסוף יוצר, לא משנה. העיקר, הברכה שהייתה בברכה הראשונה, עולה גם לברכה השנייה. ואחר כך גם באמת ויציר, והשכיבנו, לא צריכים אחר כך לפתוח לברוך, כי כולן נשענות על הברכה הראשונה. וכן ב-18. הברכה הראשונה פותחת ברוך אתה, ואחרי זה, התחונן, השיבנו, רפאנו, לא צריכים לפתוח ברוך, כי כל הברכות נסמכות על הברכה הראשונה. אבל פה תפילת הדרך, היא לא נסמכת על ברכה קודמת, אז למה היא לא פותחת בברוך? באמת מהר"ם מרוטנבורג אומר, חייבים להסמיך אותה לברוך. ואז אדם חייב למצוא איזה ברכה להסמיך אותה. למשל, עצה טובה, אוכל תפוחים, יברך בורא נפשות, מיד יצמיד את תפילת הדרך לברכת בורא נפשות. באמת, אני זוכר, כשהייתי ילד קטן, שפעם אחת הרב צבי יהודה, זצ"ל, לקחו אותו לאיזה, אני לא זוכר איפה זה היה, אבל זה היה כנראה אחרי מלחמת ששת הימים, איזה נסיעה, והוא הוציא מהכיס תפוחים, ואכלו קצת, וכדי לברך בורא נפשות ולהצמיד תפילת הדרך. כלומר, השאר הנושאים לא חשבו על זה, אבל הוא חשב, הוא היה מדקדק בדברים. בכל אופן, זה דת מהר"ם מרוטנבורג, ומי שמחמיר בזה הרי זה משובח. אבל אם אין לו תפילה, אם אין לו ברכה להצמיד, מה יעשה? התוספות אומרים, באמת, מה התשובה לשאלה הזו? זאת לא ברכה, זאת תפילה. ולכן היא לא פותחת ברוך. ובאמת, איך אנחנו יודעים שזה לא ברכה? הכלל הוא כל ברכה שאין בה שם ומלכות, אין הברכה. זאת אומרת, כל ברכה צריך להיות בה אמירת השם במלך העולם. בתפילת הדרך אין מלך העולם. אומרים בסוף ברוך אתה השם, שומע תפילה. אין מלך העולם. אם אין מלך העולם, אין כאן ברכה. זה מה שאומרים התוספות בפסחים קוף ד' עמוד א'. דעה נוספת יש של רבנו יונה, שהוא אומר, כיוון שברוב המקרים הברכה הזו סמוכה לחברתה, שהיא ברכת שמע קולנו, שומע תפילה, זה ברכת שמע קולנו, שבתפילת 18, עם שינויי לשון. אבל כיוון שברוב המקומות הברכה הזו סמוכה לחברתה, על כן, פה, כאשר פעם אחת אומרים אותה, שלא סמוכה לחברתה, אין צורך לפתוח אותה ברוך. היא בדרך סמוכה, ולכן לא תקנו לפתיחה של ברוך. ולא תקנו להגיד שהמלך העולם, כי נשענים על מה שאמרו בברכות הקודמות. זה התירוץ של רבנו יונה. בכל אופן, הן לפי התוספות, הן לרבנו יונה, אפשר להגיד תפילת הדרך, גם כאשר הברכה אינה סמוכה לחברתה, וכך נוהגים למעשה, אם אין ברכה שאפשר להסמיך לה את תפילת הדרך. ועל איזה דרך צריכים לברך? מבואר בגמרא, עשר ברכות דף למד עמוד א', שאם אדם הולך דרך של פרסה, צריך להגיד תפילת הדרך. דרך של פרסה, זה אומר 4 מיל, כ4 קילומטר. באמת מיל זה 960 מטר בערך. בערך 4 קילומטר. אתה מראה מיל לא מודד את הדברים עם מטרים. הולך להערכתו 4 קילומטר, צריך להגיד תפילת הדרך. ולכאורה אין הבדל אם הוא הולך את הדרך הזו עם רכב או הולך בדרך הזו עם מכונית. הלך 4 קילומטר, עומד תפילת הדרך. כי הסכנה היא מהדרך. ואומנם היו שרצו לומר שזה תלוי בזמן. ומה שאמרו פרסה זה רק לתת לנו הערכה של זמן. וכמה זמן לוקח ללכת פרסה בדרך לא סלולה? 72 דקות. אז אמרו זמן של עליו אומרים תפילת הדרך, 72 דקות. אז נניח, נסיעה מתל אביב לחיפה. בדרך כלל לוקחת, נניח, 1:20. אם ייסע מהר, לא צריך תפילת הדרך. ייסע לאט, צריך תפילת הדרך. כן? ככה זה יוצא. כי אם הוא נוסע מהר, לא עשה את זה 72 דקות. עוד יותר, אפילו אולי בכביש 6, מקצה אחד לקצה השני של הארץ, נסע מאוד מהר, לא צריך תפילת דרך, נסע לאט, צריך תפילת דרך, ויש בכלל שמשווים תפילת הדרך לגומל. אז כיוון שנסע לאט, לקח יותר מ-72 דקות, גם צריך אחר כך לברך הגומל. והרי זה לא ייתכן. אלא באמת זה תלוי במרחק. ואם תשאלו, אבל פעם באמת הלכו ברגל, וזה היה הזמן של הסכנה, 72 דקות. היום זה לוקח יותר מהר. אבל במחילה, גם פעם היו סוסים. מי שהיה רוכב על סוס, כמה זה לקח לו לעבור פרסה? פחות מ-10 דקות. וכי חילקו בין מי שרוכב על סוס למי שהולך ברגל? לא. מי שהולך 4 קילומטר, צריך להגיד תפילת הדרך. וגם אין כל כך לחשוש, כי יש לנו את דעת התוספות שזה בכלל לא ברכה. בברכה חוששים יותר מברכה לבטלה. אבל לפי התוספות זה לא ברכה, זה תפילה. אז לכן אין לחשוש בזה כל כך. ובמיוחד שאנחנו יודעים שעיקר הסכנות היום בדרך זה תאונות דרכים. ולכן ברור שצריכים להגיד תפילת הדרך על נסיעה, ואם נסע 4 קילומטר מחוץ ליישוב, אומר את תפילת הדרך עם אמירת השם, ברוך אתה השם, שומע תפילה. ואם האדם נוסע בעיר, נהג מונית, זה העבודה שלו, נוסע הרבה בעיר. אז אני שמעתי מהרב מרדכי אליהו, שאומר שיגיד תפילת הדרך בלי חתימה בשם. יגיד ברוך שומע תפילה. כי מצד אחד מאוד חשוב שיתפלל, כי סוף כל סוף יש תאונות גם בעיר. אמנם לא כמו מחוץ לעיר, אבל להגיד שם אי אפשר. ולמה? כי תקנו חכמים את התפילת הדרך על היציאה מן העיר, ולא כאשר הוא הולך בתוך העיר. מתי צריכים לומר את תפילת הדרך? מיד אחרי שאדם יצא מהעיר, יצא מהיישוב, שם צריך להגיד. כבר יצא מעיבורה, 35 מטרים אחרי שיצא, מהבית האחרון, יגיד תפילת הדרך. יש אמנם מי שאומר שמיד שמתחיל בדרך אפילו בתוך העיר להגיד ככה דעת הטלס, אבל דעת רוב הפוסקים שאחרי שיצא שם הוא יאמר את תפילת הדרך. וכמובן לא לחכות יותר מדי, כי על כל מקום שהוא נוסע הוא צריך להגיד תפילת הדרך. ומה יעשה אדם ששכח להגיד את תפילת הדרך וכבר התחיל לנסוע? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז אם כן, כמה שיותר מוקדם יגיד את תפילת הדרך, אבל אחרי שיוצא מהיישוב או מהעיר. ואם הוא שכח להגיד תפילת הדרך כשיצא, ופתאום הוא אומר, אוי, אני כבר לקראת סיום הדרך. ככה הלכה. אם נשארו לו עוד 4 קילומטר, אומר תפילת הדרך, כי עדיין הוא, יש לו דרך. אבל אם נשארו לו פחות מ-4 קילומטר, אז אולי יגיד את התפילה, אבל בלי השם. או שלא יגיד את התפילה, כי כבר לא יכול להגיד תפילה. היה ראוי לכתחילה, כאשר אדם בדרך, שיעמוד ויגיד תפילת הדרך. יותר מעודה. אבל אוי ובוי אם נגיד את זה למי שנוסע במכונית. מפני שאם אנחנו ניתן הוראה לאנשים, ללכת לחנות בצד ולהגיד תפילת הדרך, ואנחנו ניקח בחשבון מיליון אנשים שכך עושים את זה כל יום, יהיו תאונות דרכים בגלל זה. כלומר, יש בזה סיכון מוגבר, כי הדרך בנויה לנסיעה שוטפת. כל יציאה וכניסה מסכנת. לכן עקיפה, למשל, היא הרבה יותר מסוכנת. וגם השתלבות בתנועה ויציאה מהתנועה. כל דבר כזה מסוכן. ואחד יגיד, יש לי מקום טוב לחנות בצד, ואחד יגיד, טוב, יש לי רק מקום לחצי מהמכונית. חצי יישאר על הכביש ויסכן את המכוניות. לכן צריכים לתת הוראה לכולם להגיד תפילת הדרך תוך כדי נסיעה. זה שהנוסעים שאינם נוהגים יכולים להגיד תוך כדי נסיעה, זה ברור, כי הם באמת יושבים ולא עושים כלום. אבל אפילו הנהג יכול להגיד תפילת הדרך תוך כדי נסיעה, וזה הרבה יותר טוב מאשר שינסה לחנות שמה מהחנייה יש סיכון. ולכמה נסיעות תפילת הדרך מולה? מולה כל הנסיעות של אותו יום, ובתנאי שיודע עליהם. כלומר, אדם יודע, אני צריך לנסוע היום לתל אביב, ואחרי זה לחיפה, ואחרי זה באר שבע, ואחרי זה אני חוזר. התפילת הדרך מולה לכל זה. אבל אם פתאום אמרו לו, תשמע, תיסע גם לצפת. הוא לא חושב על זה. אני צריך להוסיף תפילת הדרך שהוא נוסע בדרך לצפת. כי על זה הוא לא כיוון. ואם הוא נוסע במקום מסוכן, מקום מסוכן, האם עומד תפילת הדרך גם כן 4 קילומטר או לא? לכאורה יש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. הבבלי אומר שאומרים תפילת דרך על 4 קילומטר, ובירושלמי לא אמרו על מרחק. כל דרך אומרים תפילת הדרך. תרץ את זה רבנו יונה, בדרך מסוכנת, כל דרך אומרים תפילת הדרך. דרך רגילה, רק על 4 קילומטר. מכאן, שאם אדם נמצא בדרך מסוכנת, אז עומד תפילת הדרך גם על דרך קצרה יותר. מה זה דרך מסוכנת? זה קשה לקבוע, מפני שזה תלוי בזמנים, תלוי במקומות. היו זמנים שבהם אדם היה עובר באיזה מקום, תמיד זורקים עליו אבנים. אז צריך להגיד תפילת הדרך שם. אפילו אם הוא היה נוסע, קילומטר. אבל בזמנים הרגילים זה לא כך. אז רק אם יש 4 קילומטר, אומרים תפילת הדרך. טוב, אנחנו סיימנו פה את ההלכות של הנהיגה. יש איזו שאלה בזה? כן.
עדיף שכל אחד
יברך לעצמו? לא, אפשר שאחד יברך לכולם. אם הם נוסעים ביחד במכונית, אפשר שאחד יברך לכולם. אם הוא אומר את זה ברמקול, באוטובוס, אז יש אומרים שלא יוצא ידי חובה ברמקול. כי הוא לא שומעים את הקול האמיתי שלו, אלא רק את התרגום של הקול שלו דרך המכונה. ויש אומרים שיוצאים. ואם הוא יצעק שגם ישמעו קצת את קולו, אז ודאי יוצאים. אז זה באוטובוס, אבל ברכב קטן אפשר שאחד יגיד בקול וכולם ינו אמן ויוצאים ידי חובה ואדרבה, יש בזה קצת אולי מה שנעשה ביחד, יש לזה יותר כוח. כן.
אם
נוסעים
דרך
מקומות
של
ישוב,
כן.
זאת
אומרת, אם אני נוסע עכשיו במרכז שם הרבה ערים רצוקות, אז זה שלא נמצא 4 קילומטר.
נכון, זו באמת שאלה, אבל הייתי אומר, אם הוא נוסע בדרך בין עירונית, אז זה כבר מחוץ ליישוב. כלומר, אין לך דרך בין עירונית, כלומר, אולי נוף איילון, כן? נה, לא נוף איילון, אין דרך איילון. זה אולי דרך כאילו בין עירונית בתוך תל אביב. אבל באופן כללי, דרך בין עירונית היא כאילו קצת מחוץ ליישובים. אתם יודעים, גם דרך איילון חלקה היא מחוץ ליישובים. בתוך תל אביב זה בתוך היישוב. אבל כשיוצאים קצת צפונה, כבר רואים מסביב שדות. שם כבר אפשר להגיד תפילת הדרך. כלומר, אתה לא צריך לעשות חשבונות רבים. אתה נוסע בדרך בין עירונית, ומסביב אין בתים, זה כבר דרך בין עירונית. אם יש בתים מסביב, אז אתה גם יודע שיש הרבה מחלפים, כמו למשל בדרך איילון, אתה רואה כניסות, יציאות, וזה גם גורם להטת התנועה. זה באמת כבר אופי שונה קצת. אבל בכל אופן, תקנו חכמים את זה לבין עירוני, אז אם אתה רואה מסתובב בתים, סימן שאתה בעיר. כן.
אם אדם נוסע לטיול, שמלכתחילה הוא לא יודע לאיזה יעדים מסוימים הוא ייסע.
אז, ואתה שואל האם תפילת הדרך תועיל לו על הכל. כן, אם הוא יודע, אני נהג. לאן שישלחו אותי, אני נוסע. או אני עוד לא יודע לאן אני נוסע. אז תפילת הדרך עולה על הכל. כן.
בנוסח ראוי להוסיף מתאונות דרכים, גם
להציל מתאונות
דרכים. יש הרבה שמוסיפים
שכיף. אפשר להוסיף. הרוצה להוסיף, רשאי.
לא ראוי.
לא אמרתי שנכון להוסיף, ולא שלא טוב להוסיף. אדם רוצה להוסיף, רשאי. לא רוצה, גם טוב. מפני שסוף כל סוף הוא מבקש את הליכינו שלו, את הדרכים שלו, את הגן מחור סקפצינו, לחיים, לשמחה ולשלום. אז יש בזה את הכל. כן.
מי שעושה לסמוך ברכה, הוא יכול ברכה ראשונה,
או
זה צריך להיות ברכה אחרונה?
לא, צריך להיות ברכה אחרונה, כי אם הוא ברכה ראשונה, הוא לא יכול להסמיך את זה. הוא אומר בורא פרי העץ, צריך לאכול ולבלוע. אחרי שהוא בולע, רק מותר לו להמשיך. אז זה כבר דחוק. צריך ברכה אחרונה, כן. בורא מיני בשמים זה מהר, אתה צודק, זה רעיון יפה מאוד.
גם אתה לא צריך להתחיל לאכול.
נכון, נכון, כי באכילה צריכים לבלוע. האמת גם בשתייה זה די מהר. גם בשתייה זה די מהר, ואז אפשר להסמיך. אבל באכילה, אם הוא יתחיל להזדרז ולבלוע כדי להגיד תפילת הדרך, יכול להיות שהוא בסוף, הברכה שלו לא תהיה טובה. וייצור הפסק מדי. לכן צריך קודם כל שיבלע טוב, רק אחר כך.
ברוך אתה שנבדל בחוקך, אז זה עוזר
להסמיך את זה? לא, לא. זה לא, לא תקנו את זה חכמים כברכה. אם אין משהו לסמוך, אז מלכתחילה להגיד את התפילה, כי אמרנו דעת רוב הפוסקים שאפשר להגיד את זה, שלא כדעת רואה מה רמר רוטנבורג. כן.
שידור להגיד את זה בתפילה?
לא. לא. כי, נאמר, אלה שחוששים למה רמר רוטנבורג אומרים את זה, אז בתפילה אם אין להם אפשרות, אבל בצד 18, אבל... אנחנו לא, 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 לא נוהגים כך. כן.
אם מישהו יוצא מנקודה וחוזר לאותה נקודה, הוא לא עובר באיזה אישי, צריך לתת
לזה? כן. כן, כן. מישהו הולך מסע של רגלי, כל יום חונה באמצע הדרך, אז כל יום יגיד תפילת הדרך. ואז הוא יכול להגיד תפילת הדרך בתוך שמע קולנו, כי הוא נמצא ממילא מחוץ ליישוב, ואז הוא יכול להגיד זה בתוך התפילה.